אנחנו היום לומדים את הנושא בפרשת השבוע, זה פרשת שלח. בפרשת שלח יש לנו את הסיפור של המרגלים. הדבר הזה מעניין מאוד, שאנחנו עושים השוואה בין המרגלים שהסיפור שלהם מופיע בפרשה לבין המרגלים שהסיפור שלהם מופיע בהפטרה. בהפטרה יש לנו גם כן את הסיפור של יהושע. יהושע כידוע שלח גם כן מרגלים, וזה התחלה, הפרק ההתחלתי של ספר יהושע, איך שהתורה מפרטת את, ומהפרק השני של יהושע מתחיל הסיפור, איך שהוא שלח שניים אנשים מרגלים, חרש, הלך ליריחו, עם כל הפירוט והעריכות שיש שם בסיפור הזה של המרגלים של יהושע. ושם יש דברים שאם אנחנו מנסים לעשות לזה השוואה בין העניין הזה של משה לעניין של יהושע, אפשר לראות דברים מאוד מעניינים. ואני מבחינתי יש לי חביבות מאוד מיוחדת להפטרה של יהושע, כמו שכבר אמרתי לכם פעם, שכשהייתי ביחידות אצל הרבי בתור ילד, אז הרבי בחן אותי על ההפטרה הזו של יהושע, וסיפרתי לפני הרבי ביחידות את כל ההפטרה, את כל הפירוט של הסיפור הזה של ההפטרה. אז פה יש לנו, פה זה עניין מיוחד. בכל אופן, כשרוצים לראות את ההשוואה בין המרגלים שכתובים אצל יהושע למרגלים שכתובים אצל משה רבינו, אז רואים פה עוד כמה דברים מאוד מעניינים, ואנחנו ננסה לעבור על ההבדלים ומה הנקודות שרואים בזה. אז זה הרבי מציין רשימה של שש הבדלים שביניהם. הבדל אחד, אנחנו נעבור עליהם ככה בקיצור. הבדל אחד אנחנו רואים, שאנחנו מסתכלים בתחילת הפרשה, כשמדובר על המרגלים שמשה רבינו שלח, כתוב את הלשון שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען. מה זה שלח לך? רש"י בפורש אומר שלך הכוונה לדעתך. מה זה נקרא לדעתך? אני לא מצווה אותך לשלוח, אם תרצה אתה יכול לשלוח, ככה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. כן? זאת אומרת שכל העניין הזה לא בא בציווי, אלא הוא בא בהסכמה, כן, אבל לא בציווי. לעומת זאת, אצל יהושע כתוב, אדמו"ר הזקן אומר בלקוטי תורה, שלא ייתכן שיהושע שלח את המרגלים סתם ככה מדעתו, במיוחד אחרי מה שהיה בתקופה שהוא בעצמו היה אחד מהמרגלים. אז לא ייתכן שהוא ישלח עוד הפעם מרגלים מדעתו לארץ ישראל. אומר אדמו"ר הזקן מלקוטי תורה שבוודאי לא עשה יהושע מדעתו, רק שהשם יתברך ציווה הוא על כך. אין ספק בדבר, למרות שלא כתוב, אין פסוק שם וידבר השם אל יהושע שלח, אלא כתוב הישלח יהושע. למרות זאת אין ספק שזה היה בציווי אלוקי. אז זה הבדל אחד שיש בין המרגלים ששלח משה למרגלים ששלח יהושע. משה שלח מדעתו, יהושע שלח בוודאי בציווי אלוקי. זה הבדל אחד. הבדל שני, זה נראה את המינוי. יש כל פעם שממנים אנשים לתפקיד, יש כתב מינוי. מה ההגדרות שהגדרנו במינוי המקורי שנתנו את התפקיד? אז מסתכלים בכתב מינוי, רואים דבר כזה. אצל משה רבינו, מה הייתה המטרה של השילוח הזה שהוא שלח אותם? כתוב אצל משה רבינו את הכתב מינוי ויתורו את ארץ כנען. לא כתוב שמשה רבינו אמר להם להיות מרגלים, אמר להם לתור את הארץ. לעומת זאת אצל יהושע, מה הלשון של הפסוק? מיד על ההתחלה כתוב מרגלים, שבפרשה שלנו לא כתוב אפילו פעם אחת את המילה מרגלים. כתוב כל הזמן לתור, וישובו מתור, לא כתוב מרגלים. לעומת זאת אצל יהושע הלשון מההתחלה זה מרגלים, וגם כתוב שם את הלשון לחפור את הארץ. לחפור זה תנועה של מרגל שבא לבדוק, וללכת לכל מיני טריקים ולמצוא מה קורה בצד השני. אז זה ההבדל שהיה בין מה שיהושע שלח לבין מה שמשה רבנו שלח. כי יהושע שלח, כמו שאמרנו, מרגלים, משה שלח תיירים, לא מרגלים. הבדל שלישי, שאצל המרגלים שמשה רבנו שלח, אנחנו רואים שכמה הוא שלח, הוא שלח 12 אנשים. יש את הרשימה, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו, שלח 12 אנשים, זה מה ששלח משה רבנו. מכל שבט היה נציגות של נשיא, כל נשיא בהם, כמו שכתוב. לעומת זאת, אצל יהושע, הוא לא שלח 12. כמה הוא שלח, כתוב, הישלח יהושע שניים אנשים, הוא שלח רק שניים, הוא לא שלח 12. אז זה הבדל שלישי בין מה שהיה אצל משה רבינו לבין מה שאצל יהושע. אחר כך הבדל רביעי הוא הבדל ממש בולט. משה רבינו, התורה עושה צירמוניה שלמה, היא עושה רע שלם ועסק שלם מאלה שהוא שלח. כתוב בתורה ששלחו את הנשיאים. אמנם, כפי שלמדנו השבוע, זה לא הנשיאים של השבטים, כי הרי למדנו את השמות של הנשיאים, הם היו שמות אחרים. אז כתוב המפרשים שזה רק היה ראשים מבין אלה שלקחו יוזמה והחליטו שהם רוצים ללכת לשליחות, אז מביניהם הוא בחר כל נשיא בהם, מבין הקבוצה. אבל על כל פנים הם היו אנשים מאוד מפורסמים, מאוד ידועים וחשובים, והתורה נותנת את השמות שלהם, הם לא היו אנשים עלומי שם. לעומת זאת, אצל יהושע לא כתוב בפסוק את השם שלהם. נכון שמי שיודע את המדרשים, אז כתוב וגם רשי על יהושע מגלה לנו מי היו השניים שיהושע שלח. כותב רשי שם שזה היה פנחס וכלב. אותו כלב בן יפונה שהיה מבין ה-12 שמשה שלח, הוא היה לאחר מכן מהשניים שיהושע שלח, ופנחס הכהן, מי? לא פנחס. וגם פנחס הוא היה גם זה שהיה מבין השניים. אבל זה רשי מגלה לנו, זה המדרשים מגלים לנו. אבל כשמסתכלים בפסוק לא מוזכר מי הם היו. שניים, מה זה משנה מי? לא כתוב שהם היו אנשים מיוחדים. ככה מבליעים את הזהות שלהם. לעומת זאת, אצל משה רבינו הזהות שלהם בולטת וידועה. דבר נוסף, הבדל חמישי, איך שלחו. הבדל מאוד מעניין. משה רבינו עשה את המשלוח בפרסומת הכי גדולה. קודם כל, רש"י בעצמו מביא את זה בתחילת הפרשה, שמשה רבינו עשה את זה אחרי שהיהודים ביקשו. רש"י אומר, ותקרבו אליי כולכם, זאת אומרת שכולם ידעו שהולכים לשלוח. וגם כשהוא שלח, זה היה במצב שכולם ידעו ששולחים, זה לא היה סוד. זה ביחס לבני ישראל. עכשיו, מה קורה ביחס לגויים שנמצאים בארץ כנען? משה רבינו לא נתן להם שום הוראות שילכו בהסוואה, שיהיה להם איזה בגדים מוסווים, או שלא ידעו מי הם. להפך, הם הלכו בצורה בולטת וגלויה ביותר. ועד כדי כך שהקדוש ברוך הוא עשה נס שימותו, בכל מקום שהם הולכים ימותו אנשים, כדי שכל אלה שאמורים לראות אותם ולראות קבוצה של אנשים זרים ואמורים להתחיל לשאול מי הם ומה הם, בכלל לא יהיה להם ראש לשים לב, כי הם היו טרודים בלוויות שהם עשו. אז למה היה צריך לעשות נס כזה? כי הם הלכו בצורה גלויה, הם לא הלכו בצורה שהתחבאו ממישהו. זה היה אצל משה. מה היה אצל יהושע? אצל יהושע זה היה בדיוק להפך. קודם כל, על ההתחלה כתוב בפסוק, מרגלים חרש. מה זה חרש? שקט. אף יהודי לא ידע שיהושע מינה עכשיו שני אנשים לשלוח. אף אחד לא ידע. זה ביחס ליהודים. ביחס לגויים שהיו שם, גם כן, אף אחד לא ידע שום דבר. ואחד מהפירושים שכתוב במדרש, שחרש, צריך לקרוא את זה לא חרש אלא חרס. מה הכוונה? שיהושע אומר להם, אתם תיקחו איתכם כדי חרס, שימו על הגב, ובכל מקום שאתם הולכים, יראו אתכם אנשים, יחשבו שאתם מוכרים כדרים, מוכרים כלים, תעשו את עצמכם כאילו אנשי עסקים, או בכל צורה אחרת, על כל פנים שאף אחד לא יזהה אתכם. ורואים בפועל שכמה זמן הם היו צריכים להתחבות שם. הם היו במחבור בזמן ארוך שאנשים לא יראו אותם, וככה מסופר שם שאותה אישה רחב הצפינה אותם בבית ואמרה להם מתי היא נותנת להם את ההשערה שהם יכולים כבר לצאת מהבית ולברוח. זאת אומרת שכל ההנהגה של אותם המרגלים אצל יהושע היה בהסתתרות מוחלטת. זה ההבדל החמישי. ההבדל השישי, זה עוד הבדל מעניין מאוד, לאן הלכו? משה רבינו, המרגלים שלו, למדנו השבוע בשיעורי חיטת, שהמרגלים שלו הלכו וראו את כל ארץ ישראל. הלכו באורך וברוחב, וכפי שהמפרשים אומרים, למה הם הלכו אורך ורוחב? כדי לראות את כל הצדדים, שיראו גם דרום, גם צפון, גם מזרח, גם מערב. אז לכן הם הלכו בכל הצד ממערב, מזרח, הלכו על כל הצד הדרומי, אחר כך הלכו על כל הצד המערבי, כדי שיראו את כל החלקים ואת כל הצורות שיש בארץ. והיה נס גדול שהקדוש ברוך הוא עשה להם, שלמרות שהדרך הזו הייתה צריכה לקחת להם קרוב לחצי שנה ללכת ולחזור, היה צריך לקחת להם 160 יום. זה היה רש"י עושה את החשבון, שארץ ישראל הגודל שלה זה 400 פרסה על 400 פרסה. אז אם אתה הולך 400 פרסה אורך, זה מהלך שצריך לקחת 10 פרסאות הולך אדם ביום, אז 40 יום היה צריך לקחת רק אורך. רוחב, יש לך עוד הפעם 400 פרסה, זה עוד 40 יום. אחר כך לחזור חזרה את כל הדרך, אז זה עוד 80 יום. והקדוש ברוך עשה להם נס שהם ילכו את זה בזריזות ובמהירות, וילכו את זה בסך הכל 40 יום. על כל פנים, מבחינת המטרה שלהם, לאן הם הלכו? הם הלכו בכל הארץ ממש, ראו את כל הסוגים, את כל המקומות, את כל סוגי השטחים, את כל האקלימים שיש בארץ, הכל הם ראו. לעומת זאת אצל יהושע, מה מסופר שאן המרגלים הלכו? המרגלים בכלל, העיר היחידה שהם היו, זה היה ביריחו. הם לא היו באף עיר אחרת, רק ביריחו. ובנוסף לזה, ביריחו עצמו, הם לא ראו את יריחו. כי כמה זמן הם היו ביריחו? לילה אחד. כי באותו לילה שהם הגיעו ליריחו, באותו לילה כבר רחב הורידה אותם מהחלון, מהחלון הבית שלה, מעבר לחומה, והם כבר התחבו שם את אותם שלושה ימים, עד שאז הם חזרו חזרה ליהושע. זאת אומרת, מה הם הספיקו לראות? שום דבר. לילה אחד ביריחו, זה מה שהם היו. לעומת המרגלים של משה, שאמרנו, ראו את כל הארץ. אלו השישה הבדלים שהרבי מציין שיש בין שלוחי משה לשלוחי יהושע. נעבור ככה במהירות, נזכיר את כולם במהירות. הבדל ראשון, שמשה רבינו עשה את זה ביוזמתו, לעומת זאת יהושע עשה את זה בציווי השם, כמו שאדמו"ר הזקן אומר בליקוטי תורה. הבדל שני, שמשה רבינו עשה אותם כתיירים, לעומת זאת עשה אותם יהושע כמרגלים. הבדל שלישי, משה רבינו שלח 12, יהושע שלח 2. הבדל רביעי, משה רבינו שלח אנשים ידועים ומפורסמים, יהושע שלח אנשים שלא ידועים מי הם, בפשט. הבדל חמישי, משה שלח בפרסום גדול, יהושע שלח בסתר גדול. הבדל שישי, משה שלח בכל הארץ, יהושע שלח רק ללילה אחד ביריחו. אז מה בעצם קורה פה? אומר כאן הרבי נקודה מאוד מעניינת, שככה מי שלומד את הפרשה בפשטות נראה לו כאילו שמשה רבינו שלח והשליחות הזו פוספסה באיזשהו מקום, כי הוא שלח, הם חזרו, הם דיברו לא נכון, היה צריך להשאיר את עם ישראל עוד 40 שנה, ובעצם מהשליחות הזו לא יצא כלום. אומר הרבי, לא, מה שמשה רבינו עשה יש בכל פעולה שלו תועלת, מה שיהושע יעשה יש לזה את התועלת שלו. וכדי להיכנס לארץ חיברו בעצם את שתי המטרות ביחד. השליחות של משה מולטה ב-100% שלה. אמנם היה בזה עניין לא טוב ולכן נענשו, אבל היה בזה גם את התועלת של הדבר, והשלוחים של יהושע עשו את התועלת שלהם, ובצירוף של שתי המטרות האלה יחד הגיעו השלימות שלה. מה הם שתי המטרות? אומר הרבי ככה, שבכלל ששולחים מרגלים יכול להיות לזה שתי מטרות. למה שולחים? יכול להיות מטרה אחת, וזה ההסבר הזה שנסביר, זה נקודת ההסבר שגם יסביר לנו את כל ההבדלים שציינו קודם בין משה ליהושע. מטרה אחת יכול להיות ששולחים שלוחים מרגלים זה כדי לדעת איך להצליח במלחמה. אתה צריך לדעת את הטקטיקה, איך לכבוש. אתה צריך להכיר את הצבא ולדעת את הנשק שיש לו, ומאיזה צד כדאי לי, איפה יש את הצד החלש ואיפה החזק. זה כדי להצליח בכיבוש, זה צורה אחת. כן, מודיעין, זה מטרה אחת. מטרה אחרת, יש, בוא נגיד שכיסינו כבר את הצד, נצליח לכבוש. עכשיו, בוא נכיר את המקום. נדע את הסגולות של המקום, איפה יש מעלות, איפה יש אקלים טוב, איפה יש ארץ משובחת יותר וכולי, לדעת את המעלות של המקום. זה שתי פעולות שונות. אומר רבי ככה, משה רבינו לא היה צריך לשלוח אנשים בשביל לדעת איך לכבוש. לדעת איך לכבוש ולהכיר את האויב, זה בכלל לא היה מעניין את משה רבינו. זה לא הייתה המטרה של המרגלים שהוא שלח, וזה לא היה היעד של השליחות. למה משה רבינו לא צריך לשלוח אנשים בשביל היעד הזו? כי בצד משה רבינו הכניסה לארץ ישראל אמורה להיות בדרך נס. אין בכלל צורך בכל הכל בדרך נס. אם כבר צריך לשלוח אנשים אצל משה רבינו, זה למטרה אחרת. כדי לחזור חזרה ולהליב את עם ישראל ביופי המקום, בשבח הארץ, איזה פירות יפים, את הידיעות, והידיעות שהם הביאו, הידיעות חשובות מאוד, נכון? זה הייתה מטרה אצל משה. אצל יהושע הייתה מטרה אחרת בשליחות. אצל יהושע הכניסה לארץ עברה לפאזה אחרת. אצל יהושע הכניסה לארץ הייתה צריכה להיות בדרך הטבע. אמנם היו ניסים גדולים בכיבוש הארץ על ידי יהושע, ביריחו עצמו אנחנו מכירים את הסיפור על חומת יריחו, איך שהיא נפלה, אבל הדרך בכלל אצל יהושע הלכה בדרך הטבע. אז אצל יהושע כן היה צריך לדעת את כל הטקטיקה, איך לכבוש ואיך להיכנס וכן הלאה. עכשיו, על פי זה נבין את כל ההבדלים שציינו קודם, מה הסיבה שראינו אצל משה רבינו את אותם שישה דברים שונים מאשר אצל יהושע. ברגע שהבנו את העיקרון למה המטרה של שליחות המרגלים, נבין את ההבדל. אומר הרבי כך, משה רבינו, מכיוון שהסיבה העיקרית לשלוח את המרגלים זה בשביל, לא בשביל לדעת איך לכבוש, אלא בשביל מה? בשביל לראות את טוב הארץ, כן? אז הקדוש ברוך הוא לא היה צריך לצוות לו ולהגיד לו תשלח, כי הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל שהוא הולך להעלות אתכם אל ארץ טובה, אלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש. הקדוש ברוך הוא אומר להם זה ארץ טובה, אז מה צריך לשלוח אנשים שיספרו לכם? מה אתם שומעים? הקדוש ברוך הוא אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה רוצה לשלוח כי הם רוצים? תשלח. אבל מה המטרה של המשלוח? לא בשביל לדעת איך לכבוש, זה רק בשביל לספר, עוד יותר להליב את האנשים ביופי של הארץ. על פי זה נבין, אם זו המטרה, למה צריך לשלוח 12? למה? כי כל נשיא יודע איך לשכנע ואיך להליב את החבר'ה שלו. כל שבט יש לו את הכיוון שלו, את השפה שלו, את הדברים שמעניינים אותו. אז חייבים לשלוח נציגות מכל אחד מבית הנשיאים, מבית השבטים. וכשכל אחד מהנציגים יחזור, הוא יאסוף את החבר'ה שלו ויספר כמה טוב וכמה יפה החלק של ארץ ישראל.
חלקו
בעצם. עכשיו, מה זה חלקו? פה באה נקודה חשובה. אז הם עוד לא ידעו מה יקבל כל אחד. לא ידעו מראש איפה יהיה שבט זה ואיפה יהיה שבט זה. לא ידעו עדיין, כי הרי את ארץ ישראל חילקו בגורל. למרות שאפשר לראות שיעקב אבינו כבר הבטיח לדוגמה לזבולון חוף ימים משכון, אז לכאורה הוא כן, הנציגים של זבולון ידעו לכאורה איפה להסתכל, אבל כתוב, רש"י אומר שאין לך כל חלק, כל שבט ושבט מישראל, ככה כתוב, שאין לו בער ובשפלה, בנגב ובעמק. לכל אחד היה את כל החלקים, קצת מכל דבר, ובעצם אף אחד לא ידע בדיוק איפה הוא יהיה. וזה גם עונה לנו למה כל אחד מהי"ב היה צריך להסתובב בכל הארץ. לא יכול לשלוח אותם ולהגיד, אתה תלך לפה, אתה תלך לפה, כי הם צריכים לחזור. כי אם למשל נציג אחד היה נמצא רק בעמק, והוא יחזור לשבט שלו ויליב ויגיד, ראיתי מקום כזה, יגידו לו, מי יודע שזה יהיה החלק שלנו? אתה לא היית בחלק השני, אולי החלק השני זה דווקא יותר יפה ואנחנו נהיה שם. היה חייב להיות שהנציגות של כולם יהיו בכולם, וכשהם יחזרו ידעו למסור מידע מה קורה בכל המקומות כולם. זה גם הסיבה למה הם לא היו צריכים להסתיר את עצמם. א', לא היו צריכים להסתיר מעם ישראל, ולא היו צריכים להסתיר מהגויים. הם לא באים לרגל, והם גם לא פוחדים מאף אחד. אמרנו שבתקופת משה הולכים בדרך נס, מה יש לפחד? שיסתכלו, מה יש מה? ועובדה שהיה להם נס. היה להם נס בכל מקום, אין מה לחשוש משום דבר. ואין גם מה להסתיר מעם ישראל שהולכים, כי בדרך כלל שאתה שולח מרגלים, שאתה שולח מודיעין, אז אף אחד לא צריך לדעת, גם מאנשי המקום אף אחד לא צריך לדעת שאתה שולח. אבל כשאתה שולח למטרה להעליב, שכולם ידעו, להפך, שכולם יצפו מתי הם כבר יחזרו לספר לנו. אז אין מה להסתיר מהיהודים ואין גם מה להסתיר משם. לעומת זאת, אצל יהושע, שהוא שולח אותם למטרה אחרת לגמרי, הוא שולח אותם למטרה באמת לרגל, כדי לדעת מאיפה לכבוש. אנשים כאלה, דבר ראשון, לא צריך לשלוח 12. כשלדעת איך לכבוש, תשלח אחד, שניים, לא יותר. מה, אתה תשלח מדי הרבה? הרבה יותר קשה ש12 אנשים שאמורים להיות מודיעין ידעו להסתיר את עצמם. אחד בקושי יודע להסתיר את עצמו. שניים, 12, מספיק שניים לשלוח שני אנשים בשקט, והם ידעו לעשות העבודה. גם לא חשוב לנו מי הם אנשים. למה? כי עדיף לפעמים לשלוח לא נשיאים. למה? כי בדרך כלל הברבנל אומר דבר מאוד מעניין, שבדרך כלל כשאנשים שולחים מודיעין, שולחים אנשים פוחזים וריקים. שולח אנשים פשוטים, תן להם משימה, אתה שולח אנשים פשוטים. למה? א', אם יתפסו אותם אז שלא יוכלו להתפאר, תפסנו את הרמטכ"ל. לא ישלחו את הרמטכ"ל לשליחות של מודיעין. שולח, אם יתפסו, תפסתם חייל. בסדר, אבל לא... ודבר שני, הוא לא יבלוט. אז לכן התורה לא מספרת שהוא שלח שני אנשים נשיאים. שלח שני אנשים, לא משנה כרגע מי הם האנשים האלה. שלח אותם בשקט. עכשיו, השאלה העיקרית שנשאלת, מה הייתה התועלת באותם שניים ששלח יהושע? הרי לכאורה הם לא עשו כלום, הם היו לילה אחד ביריחו ולא יותר. מה הצליחו בלילה אחד ביריחו לחזור חזרה ולתת מודיעין ליהושע? איזה מודיעין הם יכלו להביא מלילה אחד ביריחו שהם בכלל לא הסתובבו ולא ראו כלום? בדיוק, הם שמעו מידע מאוד חשוב. רחב אמרה להם באותו לילה שכל יושבי הארץ נמוגו פחד. ממה? מפניכם, כי אתם יצאתם ממצרים ואנחנו עדיין רועדים. כמה שנים אחרי יציאת מצרים ואחרי כל הסיפור הזה של הניסים שהיו ב 40 שנה, ואחרי 40 שנה עוד רועדים. הכלל אומר שצבא שנמצא במורל נמוך זה הכישלון המובטח ביותר שלו. ככה זה. כשיש מורל נמוך, יש כישלון. חזרו שני אנשים מיריחו ואומרים ליהושע, החבר'ה שנמצאים שם בארץ ישראל הם פוחדים, הם רועדים מעם ישראל. ברגע שהם רועדים מעם ישראל, אז זה המודיעין הכי טוב. אז זה כבר לא משנה איזה נשק יש להם, זה לא משנה איפה הם נמצאים. אם המורל שלהם בפחד, אם הם בפניקה מעם ישראל, אז אין שום בעיה, אפשר להתקדם. וזה ההבדלים הבסיסיים שביניהם. עכשיו, לפי זה יוצא שהמעשה של המרגלים ששלח משה היה לו את התועלת המלאה שלו, והתועלת שלו הביאה, למה? כי יהושע בזמנו עדיין זכרו את הדברים הטובים שאמרו גם כן השלוחים ששלח משה. מה שהם אמרו במשך השליחות שלהם על הפירות שיש בארץ, התועלת יצא. זה שאחר כך הם הסיתו את זה לדברים שליליים ויצא מזה עניין שלילי, אבל צריך להפריד בין העניין השלילי שיצא מזה לבין המעשה הטוב שאפשר להפיק מהדברים שאמרו השלוחים של משה רבנו. במילא יוצא שיש לנו בעצם שלימות גם של שלוחי משה וגם של שלוחי יהושע, והשליחות של שניהם ביחד הצטרף להיות באופן מלא, ואז שעם ישראל נכנסו לארץ היה להם את התועלת של שני הדברים האלה גם יחד. כאן הרבי, נראה פה עוד נקודה אחת שהרבי אומר, שבדגש של 12 לעומת 2, 12 ששלח משה לעומת 2 ששלח יהושע, מה ההבדל בין ה-12 ל-2? זאת אומרת הרבי ככה, נסביר על כל פנים בפנימיות הדברים. 12, למה הקדוש ברוך הוא חילק את עם ישראל ל-12 חלקים? זה מראה שיש 12 דרכים בעבודת השם. 12 דרכים בעבודת השם. יש ביטוי שכתוב, איש במסילתו יעלה. כל אחד עולה במסילה שלו. כל אחד עולה בדרך שלו. לדוגמה, יש כאלה שהעבודה שלהם זה להיות אנשי עסקים. כמובן, יהודים שומרי תורה ומצווה, לומדים, מתפללים במניין, אבל אנשי עסקים. יש כאלה שהקו שלהם זה ללמוד תורה, תורתו אומנותו. זבולון ויששכר, יפה מאוד. זה רק דוגמה של שניים. ככה כל אחד ואחד משני עשר השבטים, יש לו את הקו שלו. וכל אחד בדרך שלו כובש דרך מסוימת ומקדש אותה. כשרוצים שכל ארץ ישראל כולו יהיה בשיא השלימות שלו, צריך בעצם את כל ה-12 הדרכים. כל אחד לוקח את הקו שלו, ואכן הוא מעלה את כולם. על פי זה, למה כל אחד הלך בכל ארץ ישראל? הרי אם ארץ ישראל מחולקת ל-12, וכל אחד יש את הקו שלו, אז למה כל אחד לפי פנימיות הדברים, לפי הפשט הסברנו, כי הם לא ידעו, אבל לפי פנימיות התורה שכל אחד יש לו ממש את הקו שלו, את החלק שלו, אז מה הטעם שכל אחד היה צריך ללכת בכל י"ב המקומות? אז פה בא העניין של אהבת ישראל. כל ישראל ערבים זה לזה. כל אחד צריך שיהיה לו גם את השילוב קצת מהקו של השני. ניקח דוגמה לדבר. גם יהודי, כמו ניקח את שני הקווים שהבאנו קודם, אחד שתורתו אומנותו, לעומת זה שהוא איש עסקים. זה שני קווים, שלכאורה הם שני קווים שלא נפגשים, כי כל אחד הוא קו אחר. באים ואומרים לו, יכול להיות שילוב ביניהם. גם מי שהוא איש עסקים, צריך שיהיה לו את אותם זמנים, דקות, שעות, שהוא לומד תורה, שבאותם דקות שהוא לומד תורה הוא כמו תורתו אומנותו, אין לו בחיים שלו שום דבר אחר. כרגע בחמש דקות שהוא החליט ללמוד, או בשעה הזו שהוא החליט לשבת בשיעור, שום דבר לא קיים. קיים כרגע רק השיעור שהוא לומד. זה שברגע מסוים ביום הוא תורתו אומנותו, אין לו שום דבר אחר בחיים. לעומת שער היום כמו איש עסקים. זה שילוב שיכול להיות בין שני הדברים הללו. וזה היה אצל משה רבינו, היה דגש שיש 12. מה זה 12? יש חלוקה. יש 12 דרכים. ובתקופת משה רבינו זה מתחלק ל-12 שונים. אמנם כולם מאוחדים, אמנם כולם יש להם את אותו מטרה, אבל בכל אופן זה מתחלק ל-12. מצד שני, צריך לדעת שיש קו של לפעמים לא מסתכלים על חלוקה והבדלים. יש קו של אחדות שאין בה הבדלים. לדוגמה, ניקח בעם ישראל, הרבי כאן מביא שיש שתי דרגות. יש התחלקות ויש אחדות. מה זה התחלקות ואחדות? ניקח למשל תורה. ספר תורה זה אחד או ריבוי. מצד אחד ספר תורה זה אחד. ספר אחד. שאם יחסר לו אות אחת כל הספר הוא יהיה פסול. צריך להיות אמנם הרבה אותיות, אבל הכל זה תורה אחת. מצד שני, כל אות יש לה את האות שלה, ועל פי הלכה כשכותבים אות בספר תורה צריך שכל אות שכותבים אותה יהיה מוקף גביל. מה זה נקרא מוקף גביל? גביל זה כינוי לקלף. אסור שיהיה אות מחוברת עם אות. הלובן צריך להקיף את האות מסביב, שלא יהיה מצב של חיבור. זאת אומרת, כל אות חייב להיות בפני עצמו. אם תחבר אות ואות ותגיד, מה זה משנה? אחדות, כולם ביחד. מה זה משנה? אכפת לך שהבית והריש והאלף נוגעים אחד בשני, הרי שיהיה אחדות ביניהם? אומרים לא. אם כולם נוגעים אחד בשני, זה ספר תורה פסול. צריך שכל אחד יהיה בפני עצמו. ביחד עם זה, אם כל אחד בפני עצמו, אז אם חסר לך עוד אחת, מה יש? יש לך אבל כמה וכמה דברים חשובים. הוא לא, חסר אחד, הכל פסול. צריך שכולם יהיו. זה מצד אחד אחדות, ומצד שני מעלה בכל פרט. כן. המילה ישראל זה ראשי תיבות. יש 60 ריבו אותיות לתורה. 60 ריבו, כמה זה? 600,000. כמה אותיות בפועל יש בתורה? 300 ומשהו אלף. 308 ומשהו. אז איפה זה מצטדר עם הראשי תיבות שיש 60 ריבו אותיות לתורה? אחת התשובות, שיש את כל אות, יש לו את מה שמסביב לאות. מה שמסביב לאות הוא גם אות. לפעמים אומר יותר מהאות עצמו. אז אם לחבר את האות עם מה שמסביב לאות, יש לך כפול, יש לך 60 ריבו אותיות לתורה. אז זה על כל פנים, הדמיון הזה שיש בין עם ישראל לבין התורה, הוא באותם שתי כיוונים. מצד אחד אחדות, ומצד שני התחלקות. שתי הכיוונים הללו זה משה ויהושע. משה רבינו זה חילוק, התחלקות, ויהושע זה אחדות. משה רבינו שולח 12. למה 12? כי יש 12 שבילים ומסילים שצריך ללכת באותם שבילים. אצל יהושע לא הולכים בכל ארץ ישראל, לא שולחים 12, אצל יהושע זה 2. זה למעלה, למעלה מהתחלקות. זה למה 2? כי כתוב שהחלוקה הכללית של מצוות זה חלוקה כללית של מצוות תעשה ומצוות לא תעשה. אקטיבי ופסיבי, חיוב ושלילה. אז לא נכנסים לפרטים, רק את שתי הקווים הכלליים, אבל בכללות לא נכנסים לפרטים. זה שתי הכיוונים שיש בין משה לבין יהושע. זה שתי הכיוונים איך יהודי יכול לקדש את העולם. וזה הנקודה שצריכים ללמוד מזה, וגם בעבודת השם, הדרך שיהודי צריך לדעת שיש את שני הכיוונים, את הגילוי האלוקות שלמעלה ממדידה והגבלה, שנקרא למעלה מסדר השתלשלות, ויש הגילוי האלוקות צריך לחדור לתוך סדר השתלשלות. שילוב של שני הדברים, צריך לשמור על הפרטים וכל פרט נוגע, וצריך ביחד עם זה לקבל את ההערה האלוקית שמעל הפרטים. זה השילוב של שניהם, זה השילוב של משה ויהושע, המרגלים של משה עם המרגלים של יהושע. וזה הנקודה של הנקודה אחת מתוך הנקודה המרכזית מתוך השיחה של הרבי משבת פרשת שלח בתשנ"א, מודפס בדבר מלכות של השבוע. זה הנקודה שמסבירה את העניין הזה.